אנחנו בעוד פרק של אדוני גברתי ראש העיר, ובוקר טוב ליוטפת אפק ארזי. אמנם לא ראשת עיר, אבל מנכ"לית של עיריית בת ים, שלום.
שלום, בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי.
מה שלומך?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
נכון, אנחנו היום למעשה יום אחרי סיום הסיבוב השני בבחירות לרשויות המקומיות. בבת ים כבר הייתה הכרעה לפני שבועיים, ראש העיר צביקה ברוט נבחר, מסיים קדנציה ראשונה, על פניו מוצלחת מאוד, עם כמעט 70% תמיכה בקרב תושבי בת ים, הצלחה גדולה, בעיר שחוותה, בוא נגיד, לאורך השנים, פוליטיקה מקומית לא מוצלחת, לא טובה, שלקחה אותה למקומות אחרים, ואת מנכ"לית מאז 2019, נכנסת לתפקיד שלך בחצי שנה אחרי שצביקה נכנס והתיישב על כיסאו. מה מצאת בבת ים?
אז קודם כל, נכון, לפני שבועיים הציבור בבת ים אמר את דברו בצורה הכי נחרצת שאפשר, ובעצם הביע אמון מחדש בצביקה ראש העיר, וזה היה קשה. זה היו 5 שנים של עבודה מאוד 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 קשה, ואני חושבת שהתוצאות הגיעו, אבל לפני 5 שנים זה לא מה שמצאנו בבת ים. אני לפני 5 שנים הגעתי לבת ים, אני בכלל לא צמחתי בשלטון מקומי, אני עשיתי 11 שנה בממשלה, בתפקידים שונים ברשות החברות במשרד האוצר.
ולפני שאת ממשיכה, אז אם את כבר מתחילה, אז יש פה ממש עמודה שלמה על העשייה שלך, תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, תואר שני במשפטים, מנכ"לית כאמור בבת ים מ-2019, האישה הראשונה בתפקיד נכון. בבת ים אי פעם, עשית את זה כבר בגיל 37, וכמו שאת אומרת, סגנית מנהל ברשות החברות הממשלתית במשרד האוצר, היית מעורבת ברפורמה במשק החשמל, שזה באמת אירוע מז'ורי, סיימת בהצלחה תוכנית מעוז להכשרת מנהיגות ציבורית בחירה בישראל, הוכשרת בקורס מנהלים בית ספר למינהל של אוניברסיטת הרווארד, ואפילו ב-2016 נבחרת בדמרקר כאחת מ-40 הצעירות, צעירים, שיש להם עתיד גדול במה שקשור בניהול של מדינה. ובאמת הגעת לתפקיד הזה די מבושלת, די בשלה, אבל מה, איזה אתגר כאילו ראית שאת הולכת לעשות שם?
אז קודם כל נכון, אני הייתי 11 שנים בממשלה, ואז יום אחד חבר התקשר, ואמר ראש עיריית בת ים מחפש מנכ״ל, והוא רוצה לפגוש אותך. אז אני אגיד שהתגובה הראשונית שלי הייתה לצחוק בכל רם, כי מה לי ולשלטון מקומי? אני מכירה ממשלה, אני מכירה תשתיות, חשמל, תחבורה, תחומים שבהם התעסקתי, אבל אני אומרת שלפעמים כשדופקים לך על הדלת, ומנסים להציע לך איזשהו אתגר גדול, אז קודם כל צריך ללכת ולהקשיב. הלכתי, הקשבתי, והיה ברור לי לחלוטין, שאני לא, של הדבר הזה, אני לוקחת את האתגר הזה בשתי ידיים.
זאת אומרת, אחרי הפגישה עם צביקה, היה ברור לך?
אחרי הפגישה הראשונה של 3 שעות, בחורף גשום, שהגעתי לבת ים, לבניין העירייה שכולם מכירים אותו, אחרי 3 שעות פגשתי מנהיג, קודם כל, שיש לו חזון מאוד 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 ברור, תשוקה אדירה, לשינוי, אני חושבת שזה הדבר המרכזי שגרם לי להיסחף לתוך הדבר הזה ולרצות לעשות את המסע המשותף הזה ביחד, ואתגר, אתגר מקצועי מהמעלה הראשונה, אתה אמרת ופתחת לבת ים, אז אני אגיד שב-2018 בעצם שצביקה נבחר, בת ים הייתה בגירעון עצום, מהגירעונות הגדולים שידעה עירייה...
מעל 100 מיליון שקל.
בשוטף, במצטבר מעל 100 מיליון שקל, הגירעון השוטף הגיע כבר ל-87 מיליון שקל בשנה, כבר היה הסכם הבראה חתום עם משרד האוצר ומשרד הפנים, והיה חשב מלווה, היה חשב מלווה לעיריית בת ים. מה זה חשב מלווה? זה אומר שבעצם כל צעד שאתה עושה בעירייה, ברמת השקל...
דיווח.
אישור, לא דיווח, ברמת, אני רוצה מחר לרכוש פח לרחוב, אני רוצה לעשות איזשהו אירוע בעיר, כל דבר באמת מהשקל הראשון.
זאת אומרת, המדינה לא מאמינה לך.
אין שום אמון, ואני אגיד שהיה איזשהו מתווה בשל הסכם ההבראה, שבעצם בא ואמר שעיריית בת ים עד 2023 צריכה להתאזן, בעצם מגירעון של כמעט 90 מיליון שקל, צריכה להגיע לאפס, שאני הלכתי לחברים שלי במשרד האוצר ואמרתי להם, ראש עיריית בת ים הציע לי לבוא להיות מנכלית, התגובה שלהם הייתה, את השתגעת, שלא תעיזי לעשות את זה, יש לך שם מקצועי, אל תלכי למיטה החולה הזאת, אין שם שום סיכוי להצליח.
זאת אומרת שגם הפקידות הבחירה במשרד האוצר ראתה בבת ים מקרה אבוד.
הפקידות הבחירה במשרד האוצר אמרה בצורה מאוד מאוד ברורה, שבת ים לא תעמוד בהסכם העברה, ופניה לייחוד עם תל אביב, ובעצם בת ים לא יכולה להיות עיר עצמאית. ולתוך הדבר הזה אנחנו נכנסנו. עכשיו, אפשר להגיד שזה סיפור פיננסי, שזה רק הגירעון שבעצם צריך לסגור אותו, אבל הסיפור הוא הרבה הרבה יותר רחב. סיפור הוא קודם כל סיפור של אמון. אתה מוביל מערכת, ואתה מסתכל לצדדים, ואתה אומר, שנייה, מול מי אני עובד? אז קודם כל אני עובד מול ממשלה, אז אתה מבין שאין אמון לממשלה, ואתה מבין שאתה צריך להתחיל לרכוש את האמון, ועוד שנייה אני אסביר מה זה אומר. אחר כך זה הולך לתושבים, לתושבים של העיר, איזה רמת שירות הם מקבלים. בסופו של דבר תושבים משלמים מיסים, והם רוצים לקבל שירות מצוין, הם רוצים לקבל חינוך, הם רוצים לקבל ניקיון, הם רוצים לקבל תרבות, ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עשינו, והיה לנו מאוד מאוד ברור, זה להכריז על מהפכת שירות, כי בסופו של דבר ראש עיר נבחר, וצביקה צריך לזכור את זה, החליף שלטון של 15 שנה של הנהגה אחרת שהייתה בבת ים, הציפיות כמובן ובצורה מובנת היו בשמיים, אז היה ברור שצריך לעבוד בצורה מאוד מאוד ברורה בשביל להעלות את השירות, ויש גם את העובדים. כשאני נכנסתי לבת ים אמרו לי שאני צריכה לפטר ולהגיד בעצם צריך להיכנס להסכם התייעלות של בין 200 ל-300 עובדים.
מתוך כמה?
מתוך 2,000 בסך הכל, אבל זה כולל
15%
מורים.
15% בערך מכוח אדם.
לא, זה כולל מורים, אבל בסופו של דבר עובדי מטה ושטח זה בסביבות ה-1,200, אז תחשוב, מ-1,200 אתה צריך, כי ממורים אתה לא...
לא מורים.
זה לא האוכלוסייה שלה התכוונו. ואז אתה בא ואומר, שנייה, אני צריך לבוא ולסגור גירעון של עשרות מיליוני שקלים, ואף אחד לא מאמין בי, וגם מבחינה מקצועית הארגון, יש הרבה מה לעשות בו. אני מספרת סיפור...
רגע, של... אבל אני מנסה להבין, אמרו לך כל כך הרבה לא, במה נאחזת כדי לחשוב שאת יכולה לעשות באמת את השינוי הזה?
אז אני אגיד, אחד, קודם כל, הנחישות והמנהיגות של ראש העיר. כשאתה... אני... יש בי את הדבק הזה של הרצון לעשות שינוי, בסדר? אני מגיל מאוד צעיר, נכנסתי כמובן למערכת הציבורית, וזה דבק, אני אוהבת את זה, אני רוצה לשנות דברים, אני רוצה להשפיע על מציאות, ואמרת, אני עשיתי בעברי כל מיני רפורמות, הייתי שותפה לרפורמות מאוד מאוד גדולות, ופתאום כאילו הייתה לי הזדמנות לעשות משהו, שאתה אומר, אם אני מצליח בו, זה משהו ענק, אז קודם כל אחד, האתגר עצמו עשה לי את זה. האתגר עצמו, אמרתי, אוקיי, אני רוצה להתנפל על האתגר הזה ולהצליח בו. אתה שואל מי אמר שתצליחי, נכון? איך ניתחת את זה שבכלל שתצליחי? אני עוד שנייה אסביר. והדבר השני, זה באמת התחושה שיש פה את השותף הטוב ביותר.
שזה
שיש,
ראש העיר.
שזה ראש העיר. שיש פה בן אדם אמיץ בצורה בלתי רגילה, נקי כפיים, ישר, ושעם חזון ורצון כל כך... להשפיע על המקום שהוא נולד בו וגדל בו. אז עכשיו, רגע, אז... עכשיו תגיד, מה, את משוגעת? כאילו, אחלה, ראש עיר, כאילו, אני מבין מה את אומרת. אני בניתוח שלי ובהבנה שלי, בסוף, 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 כשאתה רואה מערכת לא מנוהלת, ואתה, כאילו, ידעתי לעשות, בוא נגיד ככה, ללמוד את המערכת מאוד מאוד מהר, הסתכלתי על תהליכי עבודה, הסתכלתי על המבנה הארגוני, הסתכלתי על התקציב, אם יש תוכנית אסטרטגית, אין תוכנית אסטרטגית, בדברים שהם כל כך ברורים בשוק הפרטי, בסדר? חברה עסקית, דברים כל כך סבירים, ובאמת, הדברים הבסיסיים שכל חברה עושה, אז המון פעמים במגזר ציבורי ובארגונים ציבוריים אין. עכשיו, כשאתה רואה שאין, אז אתה מבין שרק בזה שתעשה סדר, אתה כנראה תצליח. אז ידעתי שאנחנו יכולים לקחת את העירייה, ואנחנו יכולים לקחת את בת ים, למקום הרבה הרבה יותר טוב, ובאמת האמנתי בזה, ואני אומרת שאני, כש... נכנסתי לעבוד בעירייה, אז התחלנו לגבש צוות הנהלה חדש, ועשינו תמהיל בין אנשים שכבר עבדו בעירייה, אנשים מצוינים, עובדי העירייה הם אנשים מצוינים, פשוט המקום לא היה מנוהל, אבל העובדים עצמם מחויבים, ובאמת יש עם מי לעבוד, וידענו שגם צריך להביא כוח חדש, כוח מקצועי חדש.
עכשיו,
וכשרציתי לגייס אנשים, אמרתי להם, תקשיבו, אתם תבואו, אתם תעבדו קשה, אבל אני יכולה להבטיח לכם דבר אחד. אתם תהיו חלק מסיפור ההצלחה של השלטון המקומי במדינת ישראל. אז בשנה הראשונה כולם חשבו שהשתגלתי, והיום אני חושבת שיש צוות הנהלה שיודע להגיד בפה מלא שקיימנו את מה שהבטחנו.
אוקיי, אז בוא אני אגיד לך משהו קטן שקשור בכל מה שקורה. אני במידה רבה לאורך כמה שנים הייתי שכן שלכם, גדלתי בחולון, וחולון עיר שכנה, אנחנו חובטים כולנו, מצד אחד, היה שם ראש...
ובאת לים בבת ים, לחוף הים של בת ים.
ובאתי לים של בת ים, בוודאי, חוף הסלע כמובן, וסיפלס וכל המקומות הקלאסיים של בת ים. ועדיין חולון, למרות שאין לה חוף ים, ואין לה מה שנקרא כלכלה תיירותית, עדיין עומדת מעל בת ים, לפחות בשני אשכולות, היא באשכול 7, בת ים נדמה לי באשכול 5.
נכון.
והשאלה, כשהתחלת, מה מצאת, ומתי, בוא נגיד, אחרי ההחלטה שלך, או ההבנה שלך, מה את מוצאת שם, מתי ראית שאת יכולה להזיז את האירוע הזה, ובאמת לייצר את השינוי?
אז קודם כל מצאתי הרבה בלגן. באמת, מילה פשוטה, בלגן, אני חושבת שמצאתי ארגון שהוא לא מנועל. אני מספרת סיפור שבשבוע הראשון או השני, נכנסה אליי אחת מהעובדות הבחירות בבת ים לחדר, ואמרתי לה, באמת, מהמקום הכי תמים, תגידי לי, איך הגעתם למצב שיש גירעון של 90 מיליון שקל? כאילו, איך הגעתם למצב הזה? ובאמת רציתי לדעת, מה היה בארגון שככה, אתה יודע, המשיכו עסקים כרגיל, והגירעון הלך ותפח.
מנהלת בחירה שיודעת מנהלת שיכולה להגיד לך.
שיכולה okay. להעיד, ונמצאת שם הרבה שנים. והיא אמרה לי משפט, ואני תמיד אומרת, אני גם מעבירה הרצאות קצת על מה שקורה בבת ים, ואני תמיד אומרת את המשפט הזה, שכשהיא אמרה לי את המשפט הזה, ידעתי שאנחנו יכולים להצליח. היא אמרה לי, יודפת, במשך שנים אמרו לנו שכסף זו לא בעיה. ואז הבנתי שקודם כל צריך להסביר לארגון שכסף זה ממש בעיה, וזה לא, אי אפשר להשלים ממצב שבו יש גירעון, ושצריך לדעת לנהל תקציבים, וצריך לדעת להביא תקציבים, וצריך לדעת להביא כספים, וצריך לפתח מנועי צמיחה. אז קודם כל אתה מבין שמשהו בתודעה הארגונית, של איך אנשים באו לעבודה, ומה הייתה המטרה שלהם, בסדר? מה הייתה פונקציית ההפעלה שלהם, אז אתה מבין שאפילו בטוויסט, בסדר? בטוויסט בחשיבה, אז אתה יכול לעשות הרבה סדר. עכשיו, זה סיפור שרק משקף את זה, אבל זה מראה את התמונה שמצאתי. בסופו של דבר, הרבה חוסר סנכון, אוקיי? בסוף עירייה זה כמו ספינת ענק, בטח עירייה גדולה.
חוסר סנכון זה אומר חוסר יעילות?
גם חוסר יעילות, אבל גם חוסר סנכון של אגף א' לא מדבר עם אגף ב', ואנשים בכירים, בקושי יש ביניהם איזושהי תקשורת, הרבה מאוד דם רע, הרבה מאוד מאבקים שכנראה נשענים על כל מיני סיפורים היסטוריים. ברמה הניהולית ממש של הצבת יעדים, בסדר? אצלי מנהלים, מציבים להם יעדים, כמו בשוק הפרטי, תוכניות מסודרות, תוכניות עבודה. כשאני הגעתי לבת ים, אז שאלתי, איפה נמצאת מנהלת האסטרטגיה ותוכניות העבודה של הארגון? אני רוצה לדבר איתה, כי צריך להתחיל באסטרטגיה, נכון? ושאלתי, איפה היא נמצאת? אז אני תמיד אומרת, כשאתה רוצה לראות מה החשיבות של בן אדם, אז תסתכל על המבנה הארגוני של הארגון.
Okay.
אז בוא נראה אם תצליח לנחש. תחת מי הייתה מנהלת התוכניות עבודה והאסטרטגיה בארגון? תחת איזה אגף?
הייתה?
הייתה.
הייתה כזו?
אז. כן, הייתה.
הייתה.
כן, אבל איפה היא הייתה?
תחת מי?
ניחוש הכי פרוע שלך.
אגף הספורט.
קרוב, יפה, אתה הראשון.
תרבות.
נכון.
את רואה? הכי לא חשוב, כביכול.
אני תמיד שואלת את השאלה הזאת שאני מדברת על בת ים, אתה הראשון שהיית קרוב, מנהלת תוכניות עבודה ואסטרטגיה, אנחנו עכשיו צוחקים, נכון? אבל זה ממש לא
מצחיק.
זה ממש לא מצחיק.
נכון.
כשמנהלת אסטרטגיה ותוכניות עבודה נמצאת תחת דרג 3 באגף תרבות, זה אומר משהו על סדרי העדיפויות של הארגון. אני באותו יום קראתי לה ואמרתי לה, שלום, נעים מאוד, אני המנכ"לית החדשה, מהיום את יושבת בלשכת מנכ"ל. אז גם המבנה הארגוני, וגם תהליכי העבודה, וגם הקשרים בין אנשים, וגם סט הערכים של הארגון, וגם אני אגיד בסוף הנרטיב, בסדר? אתה בסוף צריך שיהיה מאוד מאוד ברור למה אתה מכוון, מה החזון שלך, ולדעת להטמיע את זה למטה. ובת ים הייתה, העירייה הייתה צריכה, היא הייתה צריכה איזשהו מצפן, שמאוד מאוד ברור לאן אנחנו חותרים, ואיך אנחנו רוצים להגיע
לשם. אז למעשה
לשם.
בנית את מבנה, כן. המבנה של העיר, של העירייה, מאפס למעשה?
אז עשינו כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון, בנינו תוכנית אסטרטגית, הסתכלנו ואמרנו, בנינו תוכנית אסטרטגית בין 2019 ל-2023, וזה לראות במה אנחנו רוצים להתרכז. אתה יודע, לאנשים שמנהלים ארגונים, בטח אנשים שנכנסים לתפקיד לראשונה, ואני מניחה שגם ראשי ערים, הם רוצים לטפל בהכל. אבל המציאות היא לא כזאת, אתה לא באמת יכול לטפל בהכל, אתה כן נותן את כל השירותים, אבל כשאתה רוצה לעשות מהפכה, אז אתה צריך שנייה להחליט מה עם סדרי העדיפויות שלך, איפה קודם כל אתה שם את כל תשומת הלב שלך, ואת כל הקשב הארגוני שלך, אז קודם כל עשינו תוכנית אסטרטגית, וכמובן שהדבר המרכזי שאנחנו רצינו להשקיע זה בשירות, ולכן התפקיד הראשון שבעצם גייסנו לבת ים אחרי שראש העיר נכנס, היה סמנכלית שירות, לא היה סמנכ"ל שירות בבת ים, לא הייתה פונקציה כזאת שבעצם מרכזת את השירות.
סמנכ"ל שירות לתושבים.
סמנכ"ל שירות לתושבים, okay. הוא בעצם אחראי על כל השירות, הוא בעצם אחראי להוביל את כל התהליכים בשביל שיהיה שירות יותר טוב, והשקענו בזה המון. אז עשינו תוכנית אסטרטגית, עשינו תוכנית פיננסית. אתה מקבל עירייה עם גירעון, נכון? אתה מבין שאתה לא יכול להתגלגל משנה לשנה. אני באה מעולמות של חברות ממשלתיות, בסדר? Mm-hmm. אני ישבתי בדירקטוריונים של חברות מאוד מאוד גדולות, חברת חשמל, מקורות, רכבת, נתיבי ישראל, באמת חברות מאוד מאוד גדולות. ואני ידעתי שעושים תוכנית פיננסית לפחות לשלוש שנים. כי אתה צריך שנייה לתכנן קדימה, לראות מה המקורות שלך, מה השימושים שלך, ובוודאי ובוודאי בעיר שנמצא תחת הסכם הבראה, ושאתה רוצה לעמוד ביעד של לאזן את בת ים, אז עשינו תוכנית פיננסית לחמש שנים, בעצם בכל נקודת זמן מ-2019, ידענו מה הולך לקרות במהלך השנים, ובימים האלה אנחנו בדיוק עובדים על תוכנית פיננסית לחמש שנים קדימה, אז קודם כל זה תכנון, בסדר? וגם קודם כל לדעת איפה אתה נמצא. אני מספרת שבבת ים, שנכנסתי אפרופו תוכנית פיננסית, מאיפה יש את ההכנסות שלך, נכון? ההכנסות שלך ברשות מקומית הן מארנונה, בסדר? ארנונה מתושבים, וארנונה
מעסקים.
מעסקים, ועוד כל מיני הכנסות עצמיות. אבל מה זה ארנונה? ארנונה, אתה צריך לדעת כמה מסחר ותעסוקה אתה תאכלס בשנים הקרובות, נכון? כמה תושבים ייכנסו בשנים הקרובות. עכשיו, זה דבר נורא נורא בסיסי. ואני, כשבאתי, שאלתי את הגזבר שהיה אז, אמרתי לו, תגיד, כל כמה זמן אתה נפגש עם מהנדס העיר? כי מהנדס העיר הוא זה שמאשר את התוכניות.
פעם בחודש.
מהנדס העיר הוא זה שזה...
פעמיים בשנה.
אוקיי, אז הוא אמרתי לו, אתה נפגשת כל שבוע, אז הוא אמר, מה? אז אמרתי לו, אז מתי אתה נפגש איתו? אז הוא, מה הוא אמר? שאני צריך וואו. משהו.
אז רגע...
אתה מבין שיד ימין, לא מדברת עם יד שמאל, אז עשינו תוכנית פיננסית, ואז היא יצרה ודאות, ובעצם זה הפך, בסדר? זה הייתה לנו בעצם תוכנית מאוד מאוד סדורה, איך אנחנו הולכים לאזן את בת ים, ואני רק אגיד שבסוף, בסדר? בסוף, בת ים הוזנה שנה לפני הזמן, כמעט שנתיים לפני הזמן. אנחנו היינו צריכים להגיע לאיזון בסוף 23, וב-2022 כבר העברנו תקציב מאוזן, כלומר, בסוף שאתה מנהל, ואתה עובד בעקביות, ומאוד מאוד ברור לך מה המטרה, אתה מביא אנשים טובים, ואתה יודע לכוון אותם, וכל הזמן, כל הזמן להיות על זה, אז זה קורה ואפשר.
תכלס, איך סוגרים באמת גירעון של כמעט 100 מיליון שקל, בתוך 3.5-4 שנים?
אז אני אגיד, קודם כל, שמישהו שאומר לך שכסף זה לא בעיה, אז אתה מבין שהכסף לפעמים יוצא, ויש הרבה שאתה פשוט יכול לחסוך, רק מעצם זה שאתה אומר לאנשים שיש להם אחריות. אז קודם כל, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עשינו, זה במקום, וזה קורה בהרבה ארגונים ציבוריים, בסוף התקציב, התוצאות הפיננסיות הן רק באחריות של ראש עיר, מנכ״ל וגזבר. טעות. לא. התוצאות הפיננסיות הן אחריות של כולם. אז קודם כל העברנו את האחריות למנהלים. תסתכלו על התקציב שלכם, תראו איפה אתם יכולים לחסוך, איפה אתם יכולים להתייעל, איפה אפשר לכוונן יותר טוב. כבר מזה הגיע כסף, כי כסף צריך, אתה יודע, פעם מי שהייתי במשרד האוצר, אחד האנשים הבכירים שאמר לי, כסף ציבורי הוא הכסף הזול ביותר, ככה מתייחסים לזה. אז אתה צריך הפוך, כסף הציבורי הוא הכסף היקר ביותר, ולחשוב על כל שקל שאתה מוציא, ובעיקר להעביר אחריות למנהלים. זה אחד. שתיים, הרבה מאוד מכרזים חדשים, בסדר? היו נכסים של העירייה, פשוט עברנו ממש בפינצטה, נכס נכס, וראינו שיש דברים, מכרזים, שהמחיר שבו הזכירו אותם הוא לא המחיר ש... בוא נגיד ככה, המחיר הריאלי, אז מכרזים חדשים, הרבה מאוד סדר מול ההנדסה, בסדר? הרבה מאוד סדר בהנדסה, לדחוף פרויקטים של צמיחה, הרבה עבודה מול ממשלה, להביא קולות קוראים, להביא תקציבים, אתה עובד בזה, אתה עובד בזה, שאתה מבין שזה הדבר, חלק מהדברים, ושאתה רוצה לשמור על עיר עצמאית, אז אתה כל הזמן מנהל את הדבר הזה, וכל הזמן אתה עובד בזה, וזה הוכיח את עצמו.
עכשיו, בת ים, לאורך השנים, עוד פעם, כמי שיש לו מודעות לעולם הזה של העולם המוניציפלי, בת ים תמיד נתפסה, והיא גם במציאות, עיר שהיא כלואה בין ערים, בין נכון. תל אביב לבין ראשון לציון, מצד אחד, זאת אומרת, אין לה עתודות קרקע שיכולה להתפתח, והרבה פעמים דיברו על זה שאין לה שטחים לפתח אזורי תעשייה, ולכן היא לא יכולה להגדיל את המנעד הפיננסי שלה דרך עסקים.
אז אתה שואל
איך פתרתם, איך ניסיתם לפתור?
אז אני אגיד, זה נכון, בת ים היא עיר כלואה בעצם בין ראשון, חולון, תל אביב והים. אבל מבחינת ההתפתחות של בת ים, אחד, לבת ים יש אזור תעשייה. בכל התוכניות העתידיות, אנחנו שמים הרבה 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 משקל על פיתוח אזור התעשייה, ובעצם לקדם פרויקטים של עירוב שימושים, שמערבים גם נדלן וגם תעסוקה, ויש המון 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 תוכניות שעכשיו בשנים הקרובות הולכות לבוא לידי מימוש. ושתיים, הדבר השני, המנוע צמיחה המרכזי של בת ים, צריך להיות תיירות, מלונות. כשאנחנו הגענו, אז היה, יש בבת ים, מי שמכיר, שני בניינים אפורים כאלה, היו, היום הם כבר לקראת סיום, אבל היו שני מגדלים של בית מלון שאמור לקום על החוף בבת ים, ושאנחנו הגענו, זה היה פשוט תקוע, שני בניינים אפורים. ואני כל יום שנכנסתי לבת ים, וראיתי את זה, זה טריף אותי, אמרתי, זה לא יכול להיות, זה אפילו סמל. בסדר? שאתה...
כמו ארובות בחיפה, אז, בתי הזיקוק.
אז עבדנו על זה, ובאמת הצלחנו לקדם את זה, ואני מקווה שבאמת בזמן הקרוב המלון הזה ייפתח, ויש עוד הרבה שטחי מלונאות שהולכים להיבנות בבת ים. אז גם הסיפור של באמת לשים את המשקל על פיתוח אזורי מסחר ותעסוקה, צריך לזכור שהרכבת הקלה עכשיו מגיע. עוברת בבת ים. בת ים בסוף היא מהערים עם הנגישות... נגישות מדהימה. תחשוב על בת ים, יש גם רכבת קלה, גם רכבת כבדה, גם ממש ירידה כאילו לנתיבי איילון. כלומר, מבחינת נגישות בת ים היא מוצר מצוין.
אולי תפתחו נמל.
נמל.
יש לכם, גם גישה לים.
כן. זה עדיין לא חשבנו. יש רעיונות לעשות מרינה, אבל בסוף, 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 זה נכון. צריך לשווק את המוצר שנקרא בת ים, צריך לגרום לזה שהשוק העסקי יבין שיש פה מוצר מצוין, ואנחנו עובדים על זה מאוד מאוד חזק, ואני מאמינה גם שזה יקרה.
תגידי, כמה, לא, זה לא פיל, אבל זה לא פיל בחדר, אבל היה שלמה לחיאני שהיה ראש עיר בבת ים, ראש עיר דומיננטי, התמודד מול... מול צביקה בבחירות האחרונות, לא השיג אפילו רבע מהקולות, היו לו הרבה מאוד אינטרסים כלכליים, איך אתם מתמודדים גם עם עניינים כאלה, של, שצריך כאילו ליישר קו?
קודם כל, אני מאוד 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 מקפידה, לא לדבר על מה שהיה לפניי, או לדבר על אנשים שהיו לפניי. אני לא נותנת ציונים לאף אחד, אני יודעת להגיד מה אנחנו עשינו, אני יודעת להגיד מה מצאתי. בסדר? מה מצאתי שהגעתי לבת ים, אני חושבת שאת זה תיארתי. היה בלגן, היה ארגון שלא מנוהל מספיק טוב, שהיה צריך מאוד לכוונן אותו, מאוד לדייק אותו, מאוד להשפיע על התרבות הארגונית שלו, ואני חושבת שהיום אחרי 5 שנים, אז אפשר להגיד שהיום בבת ים יש תרבות ארגונית של עירייה שרוצה לתת שירות, ומאוד מאוד מאמינה במצוינות ניהולית. זה לא מה שהיה מנקודת המבט שלי. אני, עוד דבר שאני מאוד מאוד מקפידה עליו, זה ההפרדה בין פוליטיקה לבין אנשי מקצוע.
אפשר לעשות את זה? כי אני גם קראתי הרבה מאוד, לא מעט מאמרים שכתבת, אפילו בעיתונות הארצית, ואני מדברת על זה שבאמת המפתח להצלחה ארגונית, זה באמת לעשות את הבידול הזה בין נאמנות אישית לנאמנות מקצועית.
נכון, זה בין אמון לנאמנות. אני חושבת שבסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר באנשים. הכל מתחיל ונגמר באנשים. אתה רוצה להצליח, תביא מנהלים טובים. תביא מנהלים מקצועיים, תביא מנהלים שמבינים לאן אתה מכוון. אני חושבת שראש העיר של בת ים, זה אחד הדברים המרכזיים שהוא הבין מההתחלה. תחשוב, זה נשמע כמעט דמיוני לפנות למישהי במשרד האוצר, שהוא מעולם לא הכיר. אני לא ידעתי מי זה צביקה ברוט, מעולם לא שמעתי עליו, וכשאני אומרת לאנשים, כשנכנסתי לעירייה, זה היה פשוט מדהים. אתה לא יודע כמה סיפורים סיפרו על איך אני קשורה לראש העיר. את הבת של, את הבת דודה של זה. אמרתי, תקשיבו, אני מבטיחה לכם, אני מעולם לא פגשתי אותו. ואני חושבת שהוא הבין את זה מההתחלה, שבסוף הצלחה, באמת, ההצלחה שלו, היא מאוד מאוד קשורה במקצועיות של הדברים שבהם מתנהלים. ואני חושבת שיש קצת בלבול, לצערי הרב, אצל חלק מהאנשים. בסוף, אני אשת אמונו, אוקיי? מה זה אומר שאני אשת אמונו? זה אומר שאני מבינה שאני באתי, בסדר, להוציא אל הפועל מדיניות של ראש עיר. אני לא קובעת מדיניות, הוא כמובן התייעץ איתי, הוא התייעץ עם הצוות המקצועי, אנחנו נביא חלופות, הוא מסמן לנו לאן הוא רוצה להגיע. בסוף שהוא מקבל החלטה, בסדר? זה מאוד מאוד ברור שאנחנו הצוות המקצועי צריכים לעשות אותה בצורה הטובה ביותר, כי זה התפקיד שלנו. ואני אגיד, תחת זה שכמובן הכל חוקי, בסדר? זה ברור. צביקה הוא איש ישר ונקי כפיים, וכשיש את הדבר הזה שאתה מרגיש שזה נמצא במקום הנכון, ושזה בא לעשות לעיר טוב, אז ברור שהצוות המקצועי רוצה להיות איתך. וזה ההבדל בין אמון לבין נאמנות. גם הדרג הפוליטי, בסדר? היום יודע שאנחנו באנו לעשות עבודה מקצועית, ולהוציא את מה שהם רוצים להוציא, מה שהם רוצים לעשות בעיר בצורה הטובה ביותר. ואם ראשי עיר, ובכלל, אם אנשים רוצים להצליח, אז אתה תמיד רוצה לידך את הבן אדם הטוב ביותר. אני אומרת, נכון, מחר יהיה לך איזושהי בעיה רפואית, נכון? אתה לא תלך לרופא שהוא חבר שלך בהכרח, או מישהו שאתה מכיר. אתה תחפש את הרופא הטוב ביותר שייתן לך, שאתה תרצה להתייעץ איתו, ואתה תרצה שהוא יטפל בך. אז גם פה, אתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה להוביל מהפכה, תקח את האנשים הטובים ביותר.
עידית מתות, פרופסור עידית מתות, שריינתי אותה בימים האחרונים, אמרה לי שלא רק חשוב לבחור את הפרופסור, את הרופא, אלא את המרדים שלך, כי הוא גם צריך להעיר אותך בסוף הניתוח. אוקיי, עכשיו תגידי בכלל, איך מקבלים אותך כמנהלת אישה במנגנון עירוני, שהיה מסואב, שהיה עייף, איך קיבלו אותך כאישה מנהלת?
קודם כל, אני אגיד שכמות הפעמים שהייתי עם ראש העיר בישיבות, ומישהו נכנס לחדר ושאל אותי אם אני מזכירה האישית שלו, הייתה אינסופית, שזה רק מראה, אוקיי? שזה די מדהים עד כמה, לפני כמה שנים, ואני חושבת שאפילו אנחנו מתקדמים, אבל עדיין לראות אישה בת 37, צעירה על כיסא הנהלה, לחלק מהעולם זה נראה כאילו לא טריוויאלי.
אגב, אני לא בטוח שאנחנו מתקדמים, כי אם אני מסתכל על 250 יישובים ברחבי ישראל, יש רק 14 ראשות עיר או ראשות מועצה, אנחנו מורידים עכשיו את יעילה מקליס ביהוד שהפסידה, וזאת אומרת שאנחנו כן, מעט מדי מבחינת נשים.
אבל צריך גם לראות כמה נשים מתמודדות, זה אחד, כמה נשים התמודדו, אבל אם תסתכל למשל על כמות המנכליות בשלטון המקומי,
הרבה יותר.
הרבה הרבה יותר, אם אני זוכרת נכון, זה משהו בסביבות ה-50 ומשהו, ואם אתה תשווה את האחוזים לממשלה, אז איפה הממשלה ואיפה השלטון המקומי, השלטון המקומי הרבה יותר מתקדם בדבר הזה, ואני מניחה שגם בהשוואה למגזר הפרטי, זה לא רחוק משם. היו הרבה תגובות, אבל אני חושבת שבסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מתיישב על תפקיד, ורואים שאתה עושה את התפקיד שלך בצורה מקצועית, אז הסיפור הזה, אז זה כבר לא האישה שיושבת על התפקיד. אני חושבת שזה לא כל כך אכפת לי מה הם חושבים, זה אכפת לי מה אני. אני חושבת כשיש משמעות, כשאת יושבת על כיסא בכיר, אז את לא יכולה להגיד, זהו, התפקיד שלי נגמר בכל מה שקשור לקידום נשים. אני חושבת שאני ראיתי בזה, ואני עדיין רואה בזה, חובה לפעול בכל מה שקשור לקדם נשים, ולכן אנחנו החלטנו כבר מההתחלה ש-50% מההנהלה של בת ים תהיה נשים, כלומר 50% נשים, 50% גברים, ועמדנו בזה, וגם חלק מהזמן אפילו היו יותר נשים מגברים. אומרים כל הזמן, זה נורא עצוב שבשנת 2024 אנחנו עדיין צריכים לדבר על זה, אבל בוודאי שצריך לדבר על זה, וצריך להגיד את זה, אבל גם צריך לעבוד בזה. ואני חושבת שגם אנשים שעומדים בראשי מערכות, בסדר? צריכים לדעת שזה חשוב, וככל שנראה יותר ויותר נשים, אז אני חושבת שזה יותר נכון, וברמה האישית, אני אגיד שאני רואה בזה אחריות ותפקיד שלי בעולם לנסות כמה שיותר להשפיע על הדבר הזה, ושנראה יותר ויותר אנשים בעמדות מפתח. אני חושבת שעכשיו במלחמה, בסדר, לא צריך, ראינו את הסיפור של התצפיתניות, ועוד הרבה, והלוחמות, וכאילו עכשיו כולם אומרים, זה כבר לא שאלה על המקום של האישה במערכת הצבאית. אז אני חושבת שכבר לא שאלה, על מקומה של האישה בכלל במערכות, וצריך לוודא ולדאוג שנשים נמצאות בכל מוקדי הכוח ומוקדי קבלת ההחלטות.
הזכרנו את המלחמה, וחייבים לומר שמאז באמת 7 באוקטובר, אנחנו רואים את היכולות הטובות של השלטון המקומי, נכון. במיוחד נוכח השיתוק בשלטון המרכזי בירושלים, ואני רוצה, וגם העובדה שבמשך קדנציה אחת הצלחתם באמת לשנות סדרי בראשית בבת ים, אני רוצה להבין ממך, קודם כל כמנכ"לית, איך זה להיות מנכ"לית בבת ים ולא לגור בעיר עצמה, ומה תפיסת העולם שלך נוכח ההחלטה הזו שלך, לעבוד בעיר אבל לא לגור בה.
זה נכון, אני לא גרה בבת ים, אבל אני לא חושבת שזה הופך אותי למשרתת של הציבור בבת ים פחות טובה, אני אגיד אפילו להפך. כשבאים אליי לדיון, אז אין את מנהל הבנק שלי, ואין את המורה של הבת שלי, או את מי שאני קונה אצלו במקולת. ואני חושבת שאין לי הטיה במקום הזה, ובאמת אני משרתת את כל תושבי בת ים בצורה שוויונית, ורוצה באמת לדאוג לכל התושבים, ואף אחד לא יכול להגיד שעשיתי משהו בגלל שיש לי איזושהי נגיעה אישית. אני לא חושבת שאני משקיעה פחות, או שאני מחויבת פחות, בגלל שאני לא גרה בבת ים. אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת העיר הזאת. אני חושבת שכל מי שעובד בבת ים, או שיש לו נגיעה בבת ים, זאת עיר באמת שמהלכת עליך קסם, עיר עם כזאת אווירה מיוחדת, עם אנשים מדהימים וחמים. בבת ים, כאילו, אתה ישר מחבקים אותך ועוטפים אותך, ואתה מרגיש בבית ובתור משפחה. וגם אני התאהבתי בבת ים, ואני מאוד מאוד אוהבת את העיר הזאת, ואני עושה כל יום הכל בשביל לשרת את תושבי העיר הזאת בצורה הטובה ביותר, למרות שאני לא גרה בבת ים.
אני לא אגיד איפה את גרה, אבל כשאת מגיעה מדרום, ואת נכנסת לעיר בדרך לעבודה, את מאלה שמסתכלת על כל מה שאת רואה סביבך, ואחר כך אומרת, וואו, אני חייבת להרים טלפון למנהל מחלקה שם, כדי לסדר את הדברים? כמו טדי קולק, שהיה פוגש בבוקר את מפני האשפה בירושלים.
אז קודם כל אני אגיד שבדרך שלי לבת ים, אני שומעת מוזיקה. ובדרך חזרה מבת ים, וזה זמן החשיבה הכי טוב שיש לי. הרעיונות הכי טובים שלי זה בזמן נהיגה עם מוזיקה, או לפעמים פודקאסטים, אבל זה המקום שאני אומרת שהמוח שלך שנייה נקי לפני שאתה נכנס הביתה, או נכנס לעבודה והנקודות מתחברות. אבל בוודאי שאני נוסעת ברחבי העיר, אתה יודע, כשאתה עובד ברשות מקומית, אז אתה כבר לא נוסע ברחבי עיר, לא משנה דרך אגב איזה עיר, עיר
נכון.
זה לא משנה, גם אם אני נסע בחולון, וגם אם אני נסע בירושלים, וגם אפילו עכשיו שבאתי לפה, ראיתי את הפחי השפע פה, שסליחה על הביטוי, ההשפעה נופלת מכל מקום, ו... אני לא עובדת בעיריית תל אביב, אבל מאוד מאוד רציתי לשלוח בוואטסאפ, תקשיבו, הפחים פה זה. כן, אתה מאוד מאוד מתייחס לזה, ודרך אגב, זה חלק מהקסם בתפקיד. אני חושבת שלהיות מנכ״ל של רשות מקומית, זה תפקיד מדהים, כי יש איזשהו משהו באחד, אתה מקבל החלטות, וזה באמת קורה. כשאתה בא בממשלה, ואני הייתי הרבה שנים בממשלה, אז אתה עסוק בתהליכים מאוד מאוד ארוכי טווח. עד שאתה רואה את התוצאה, זה יכול לקחת שנים אם בכלל, כי ממשלה התחלפה ואז החליפו. ברשות מקומית, אתה קם בבוקר, אתה מקבל החלטות, ואתה מאוד 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 רואה את התוצאות, וגם יש משהו בין האיזון, בין הטווח הקצר לטווח הארוך. יש דברים שאתה ממש מטפל ביום-יום, שהרחוב יהיה נקי, שהעיר תיראה טוב, שיהיה מופעים, שיהיה תרבות, אתה יודע, של יום-יום, ויש דברים שהם ארוכי טווח, שהם אסטרטגיה, שהם תוכניות למנועי צמיחה, שהן תוכניות חינוכיות, המון המון דברים, והאיזון הזה בין טווח קצר לטווח ארוך, ואני אגיד שאנשי מקצוע, דיברנו מקודם על בין פוליטיקה לצוות מקצועי. צוות מקצועי בסוף גם צריך להבין את הדבר הזה, שראש עיר צריך להראות תוצאות כל הזמן, כל הזמן, וצוות מקצועי שכל הזמן גורם לתוצאות בשוטף ולאורך זמן, זה גם נותן, תן את היכולת ואת המרחב גם לטפל בדברים אסטרטגיים, וזה ממכר, בין הטווח הקצר לטווח הארוך, וזה שכאילו אתה רואה את ההחלטות שלך בעיניים שלך, אז כן, אני נוסעת ברכב ומסתכלת החוצה כל הזמן.
יש את המושג הזה משפרי דיור, ולאורך השנים בת ים סבלה גם מהגירה שלילית, אנשים עזבו לחולון, עזבו לתל אביב, עזבו לראשון לציון, את מזהה בעקבות השיפור במצבה של בת ים, חזרה של בת ים עם הביתה, חזרה, לא חזרה, אבל הגעה של מה שנקרא אנשים חדשים, שלא גרו מעולם בבת ים ומוצאים בה היום מקום נעים לחיות בו?
כן, קודם כל אני חושבת שאנחנו נראה את זה עכשיו לאורך השנים. בסופו של דבר ההשקעה שעשינו בחמש השנים האלה,
דברתי על השקעה שיש בה כבר נראות, אגב.
קודם כל, כל הפארקים בעיר, אנחנו ממש השתלטנו על הגינות הציבוריות בצורה בלתי רגילה, וכמות ההשקעה היא מטורפת. במוסדות חינוך, שיפצנו את מוסדות החינוך שלנו בסכומים חסרי תקדים, לדעתי כבר משהו שקרוב ל-200 מיליון שקל בשנים האחרונות. חוג חינם לכל ילד, העיר היחידה בארץ, בבת ים כל ילד, בין הכיתות א' עד ג', מקבל חוג על חשבון הרשות המקומית, ועל היצע מטורף של חוגים. הרבה השקעה בכל מה שקשור לגיל הרך, ובאופן כללי בתרבות, הרבה השקעה בקהילות שלאנשים תהיה תחושת שייכות, בנינו איזה 40 ומשהו קהילות. בסוף עיר זה מכלול של שירותים, בן אדם שהוא בוחר את מקום המגורים שלו, אז יש הרבה אינדיקטורים שקשורים בסוף למקום העבודה שלו, ולמרחק ממקום העבודה שלו, אבל יש גם לשירותים שהוא צורך, שזה שירותי חינוך ושירותי תרבות, והמרחב הציבורי איך שהוא נראה, אני חושבת שהחינוך בבת ים הוא מעולים בארץ, ואנחנו משקיעים הרבה להמשיך ולפתח אותו, ואנחנו מאוד משקיעים במרחב הציבורי, ומאוד משקיעים בתרבות, והתמיל הולך ומשתנה, אבל זאת מגמה שאנחנו נלך ונראה, ואני בטוחה שגם הרכבת הקלה, וגם ההשקעה בתוכניות חדשות בעיר, יביאו לזה שאנחנו נראה יותר ויותר משפחות צעירות מגיעות לבת ים.
בוא נדבר רגע על מצבך האישי, משפחתי, יש לך שלוש בנות.
יש לי שלוש בנות.
ועד לפני שנה היה לך גם בעל בשם מורן, שאיבדת אותו בנסיבות מצערות, התמודד עם מחלה קשה.
נכון.
קודם כל, התמודדות של אישה מאוד מאוד עסוקה, איך את עושה את זה, ואיך את מתמודדת עם הקושי הזה, את אישה צעירה, שלוש בנות, מנכלית.
קודם כל, יש לי שלוש בנות מדהימות, בנות 14, 11 ו-6, אלה, אורי ורוני, ולפני שנה וחודשיים איבדתי את בן זוגי, את מורן, שהיה חולה במחלת הסרטן, והתמודדות קשה, אני לא... אי אפשר להגיד אחרת.
הרבה הורים, סבא וסבתא, את עוטפים אותם?
יש מעטפת, אבל אתה יודע, ככל שהזמן מתרחק כזה, כל אחד כזה חוזר לשגרה שלו, ובסוף צריך ללמוד לחיות לבד. אני אגיד שיש משהו במשבר או טראומה שאתה עובר בחיים, שמאוד מאוד מוציא לפועל את ה... או יותר בא לידי ביטוי, או אתה מגלה על עצמך יכולות שלא ידעת שיש לך. וההתמודדות של מורן עם המחלה הצריכה מאיתנו בתור זוג, ובטח הצריכה ממני, פתאום להיות לא יודפת, אלא להיות סופר יודפת. אז קודם כל גיליתי שיש בי כוחות, אני תופסת מעצמי אישה חזקה, ואני חושבת שהעולם תופס ממני אישה חזקה, אז גיליתי שאני חזקה הרבה 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 יותר. ויש משהו שגם משכלל את סדרי העדיפויות שלך בחיים, או על מה אתה, במה אתה בוחר להתרכז, ממה אתה בוחר להתרגש, יש משהו כזה שאתה מקבל פתאום איזה פרופורציה, העולם הכריח אותך לחטוף איזושהי מכה מאוד מאוד חזקה שנותנת לך פרופורציה.
ואיך צביקה בתוך האירוע הזה?
אז אני אגיד שנייה שאחד הדבר הזה, קודם כל אני חושבת הפך אותי למנהלת יותר טובה. אני חושבת שעברתי משבר, אני חושבת שאני מסתכלת פתאום על סיטואציות בחיים בצורה אחרת לגמרי, ואתה יודע, זה קצת קשור, דיברת מקודם על הנחמה, אז אני מאוד מאוד עסוקה בלהכין את בת ים לזירה צפונית ככל שתהיה, ואני רואה הרבה נקודות מקבילות בדבר הזה, וגם בשביעי באוקטובר. כלומר, אני יודעת שהאסון הפרטי שלי, וזה האסון הכי גדול שיש, כמה שהוא, אתה יודע, שהייתי רוצה שהגלגל יחזור לאחור ולראות את מורן חוזר, אבל אני גם הבנה שזה שכלל אותי, וזה הפך אותי לבן אדם יותר חזק ויותר ממוקד, ואני אגיד גם יותר טוב, כי אני גם עם יותר חמלה ואמפתיה לעולם, ואני גם אומרת שגם המלחמה הזאת, ואני מסתכלת כאילו על הארגון שאני מנהלת, אז אני מסתכלת על זאת באותה צורה. עברנו טראומה, אנחנו עדיין בתוך טראומה של מלחמה, ואני צריכה לוודא שגם הארגון שאני מנהלת יבין שחטפנו טראומה, אבל גם צריך לצמוח מהטראומה הזאת. צריך לשכלל את הארגון, וצריך להתכונן, וצריך שנייה להיות יותר מחודד ויותר מדויק.
ובת ים מוכנה לחזית הצפונית?
אני חושבת שבת ים מתעסקת המון בכל מה שקשור להערכות לחזית הצפונית. אני חושבת שבת ים היום הערים היותר מוכנות לחזית הצפונית. בדיוק בימים אלה פיקוד העורף בא ועשה איתנו איזושהי עבודה משותפת, מתוך מטרה לקחת את מה שעשו בבת ים, ולמדל את זה כתוכנית פעולה שהולכת להיות מופצת.
לישובים אחרים.
כן, לישובים אחרים. וכן, אנחנו, אתה יודע, אסור לעצום עיניים, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה או לא יקרה, אבל האחריות שלנו זה לוודא שהארגון מוכן בצורה הטובה ביותר, בשביל שנדע להתמודד עם מה שיקרה ברחבי העיר, באירוע של זירה צפונית, ואנחנו לגמרי על זה, ואני חושבת שאנחנו היום במקום מאוד טוב.
זה יפה שאת קוראת לבת ים ארגון.
לא, העירייה כארגון.
העירייה
כארגון, בוודאי. עיריית בת ים ארגון.
בוודאי, לזה התכוונתי. החזון שלך, לבת ים, בוא נגיד, אנחנו היום ב-2024, 2034, 10 שנים מהיום, איך את רואה את בת ים?
אז קודם כל, עיר תיירות, מאוד 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 מבוקשת, עיר שמספקת שירותים מדהימים בחינוך ובתרבות, עיר שרואים בה הרבה ילדים ומשפחות מסתובבים ברחוב ליד אוכלוסייה קשישה שמקבלת את השירותים שהיא צריכה, עיר שמנוהלת ושמובילה אותה עירייה, שהיא העירייה הכי מקצועית במדינת ישראל, ושהיא דוגמה ומופת לאיך צריך לנהל ארגון ציבורי, ובכלל אתה יודע, עיר כזאת שכשאומרים בת ים, אז כולם אומרים וואלה, אני רוצה...
סיפור הצלחה.
אני רוצה לגור שם, ובאמת בת ים סיפור הצלחה.
יוטפת אפק ארזי, מנכלית עיריית בת ים, תודה רבה, היה לא עונג.
תודה, תודה, היה כיף.
תודה.